הכל חי אונליין 93fm.co.il הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים. איתנו באולפן סגי פרולמוטר, רשא גרייבר, ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו הערב בנושא הפרעת אישיות של אדם תלותי. המאפיין העיקרי של הפרעת אישיות תלותית זה הצורך המוגזם והעמוק של האדם שיטפלו בו, מה שמוביל את האדם לתחושת חרדה מפני הנטישה. הדפוס הזה מתחיל כבר בילדות המוקדמת, והוא קיים במגוון הקשרים שיש לאדם. התנהגות תלותית וכנועה נועדה לגרום לאחרים לטפל באדם שהוא בעל האישיות התלותית. האדם התלותי לא מעריך את עצמו בצורה הנכונה, הוא מרגיש שהוא אדם שלא יכול לתפקד לבד, ללא העזרה של האחרים. לכן אפילו ההחלטות הפשוטות הוא לא מחליט לבד. אפילו ההחלטות הפשוטות כמו איפה לקנות את מצרכי המזון או ללבוש חולצה זו או אחרת, גם את זה הוא לא עושה לבד. אם אנשים לא מחליטים בשביל מישהו אישיות תלותית, הוא לבד לעצמו, בהרבה מאוד מקרים הוא לא יקבע. הוא לא יעשה, הוא לא יחליט, הוא יישאר פסיבי. לא רק שהוא מחכה ליוזמה של האחרים, אלא שהוא מחכה גם להחלטה של האחרים לגבי עניינים שקשורים אליו. האדם יכול לחכות שיחליטו בשבילו איפה לחיות, איפה לגור, איפה לעבוד, עם איזה ידידים להתיידד. אדם שהוא בעל אישיות תלותית יכול להיות אדם יעיל מאוד, אם יספקו לו את האישור לעשייה שלו, אם יחליטו בשבילו, אם ייזמו בשבילו. ומצד שני, יש משהו באישיות התלותית שגם כשהוא מתקדם יותר ויותר, הוא שוב חוזר לכישלונות. הוא שוב מראה את עצמו כאילו הוא פחות יעיל למשהו באמת. למה? יש לאזור לא מודע שלו במוח חשש שאומר, אם אני אצליח יותר מדי, אז אומר שאנשים יאמרו עליי שאני מסתדר בלעדיהם, ואז הם פחות יעזרו לי. לכן הוא יעדיף לא להצליח יותר מדי. אם הוא יצליח יותר מדי, זה אומר שהוא לא צריך עזרה. אם הוא לא צריך עזרה, הוא כבר לא תלוי באנשים אחרים. אם הוא לא תלוי באנשים אחרים, אז הם ירגישו שהם כבר לא צריכים לתת לו אישור. למה צריך פחות לתת לו אישור? הוא מסתדר לבד? אם הוא מסתדר לבד, הוא הולך לאבד את האנשים שמזינים אותו רגשית שהוא תלוי בהם שוב ושוב. לכן, האדם בעל האישיות התלותית מפחד להפגין יכולת הסתדרות לבד ליותר זמן בגלל חרדת הנטישה. היות ואדם התלותי באנשים אחרים, הוא לא לומד להסתדר לבד, הוא גם לא לומד איך לשפר יכולות, הוא לא לומד איך לשפר כישורים. ואז הוא גם מנציח את התלות שלו באנשים אחרים. זה מעגל קסמים. היות והאדם התלותי תלוי באנשים אחרים, אז הוא לא מפתח כישורים. הזמן עובר והוא נעשה יותר ויותר תלותי, פחות מפתח כישורים. מה שגם פחות מסייע לו להתמודד, להתפתח, מה שגורם לו להיות יותר ויותר תלותי באנשים אחרים. וכך הוא נעשה פחות ופחות עצמי. כל כך תלוי באחרים, עד כדי כך שלפעמים אדם עם אישיות תלותית הוא מוכן לעשות דברים לא הגיונים למען האחרים, מוכן להקריב את עצמו. אנשים בעלי אישיות תלותית מוכנים גם לשמוע מילים לא נעימות, הם יכולים לשמוע השפלות מאחרים. הם לא חייבים להיות באותו מקום, הם לא חייבים להישאר באותה סיטואציה, אבל הם נשארים שם והם שומעים את המילים. לא פעם אדם שהוא תלותי, יש לו פחד, יש לו חשש להישאר לבד, הוא לא יודע מה לעשות לבד. הוא מרגיש חסר עונים, הוא לא תמיד יודע מה לעשות, אין מי שיכוון אותו, מי שידריך אותו, מי שיגיד לו מה לעשות. כמובן, יש זמנים בחיים שלצערו אין ברירה והוא חייב להיות תלותי באחר. לדוגמה, החולה שנמצא בבית חולים, הוא תלוי באחרים. זה לא אידיאלי, אבל זו לא הפרעה, כי זה לא משקף את האישיות שלו. זו התנהלות זמנית. כל דבר זמני לא משקף את האישיות של האדם. אם בזמן הזה הוא לא יקבל את הצעת אנשי המקצוע ולא יהיה תלותי בהם, אז זו בעיה. אפשר לפגוש את זה הרבה פעמים שאנשים מגיעים לקבל ייעוץ, הם משלמים כסף, משקיעים זמן, אבל הם בעיקר באים להשמיע את עצמם. הם לא כאן בשביל לקבל הכוונה, אלא הם עדיין תקועים במשבצת של הצודקים ולא רוצים לשמוע. לא פעם אפשר לפגוש זוגות או משפחות שהמצב המשפחתי שלהם קשה כל כך, אבל הם לא הגיעו עם מקום של לשמוע אלא להשמיע, והם לא הצליחו כל כך. אנשים תלותיים הם אנשים שברמת השגרה שלהם, יום יום הם תלותיים. אם אדם מדי פעם הוא תלותי זה בסדר, לפעמים אפילו זה בריא וכך צריך להיות תלותי מדי פעם. אבל האדם התלותי שעליו אנחנו מדברים, זה אדם שברמת השגרה שלו יום יום הוא נמצא באותה התנהלות. אנשים תלותיים הם בדרך כלל אנשים פסימיים. למה אדם תלותי זה בדרך כלל אדם פסימי? הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא מאמין ביכולת שלו. האדם התלותי יגמה את היכולות שלו, הוא יעצים גם את היכולות של האדם האחר. היות והאדם הפסימי לא מאמין בעצמו ויותר מדי מאמין באדם האחר, שזה בסדר להאמין באדם האחר, אבל לפעמים הוא מעצים את היכולות של האחר ומגמה את היכולות שלו. הוא תלותי באנשים אחרים. גם מצב הרוח של האחר מאוד משפיע על האדם שהוא תלותי, כיוון שהאדם התלותי, כאשר הוא רואה מישהו שהוא תלוי בו, שהוא מצב רוח טוב, אז הוא מרגיש נהדר. אבל כשהוא רואה את האדם שהוא תלוי בו, שהוא מצב רוח שלילי, הוא מרגיש כל כך מתוסכל, הוא כל כך עצוב. אין לו מצב רוח עצמאי, יש לו מצב רוח שתלוי באנשים שסביבו. כאן אנשים יכולים לשאול, אם אנחנו רואים ילדים ונערים תלותיים, האם זה אומר שזה האופי שלהם? התשובה היא, לאו דווקא. היות ותלות מסוימת בגילאים האלה היא חלק מתהליך ההתפתחות של הילד והנער. סובייקטיבית, ניתן להחשיב את זה כהפרעת אישיות תלותית, כשזה נעשה בגילאים שהאדם אמור להיות יותר ויותר עצמאים. ואז, אם הוא עדיין ממשיך להיות תלותי בגילאים 18, 19, 20 ואילך, אז זה כבר יכול להיות שזה הסימפטומים של האדם התלותי. אדם עם אישיות תלותית זה גם אדם שלא מצליח להביע את העמדה שלו, את הדעה שלו בפני אנשים אחרים. קשה לו להביע את העמדה שלו, כי אולי האחר לא יסכים איתו. קשה לו להביע חוסר הסכמה עם האדם האחר, כשהאדם האחר מביע את דעתו. ולכן, האדם האחר אומר את דעתו, הוא בתוך הראש שלו יכול להגיד, אני בספק עם מה שהאדם שמולי אומר. אבל כשהוא נמצא מול האדם האחר, אמנם בראש שלו אולי הוא מסתפק, אבל מול האדם האחר הוא מהנהן, הוא מחייך, אפילו אולי מפרגן. למה? הוא לא רוצה לאבד את האדם האחר. לא פעם כשאדם תלותי מאבד קשר עם מישהו אחר, מהר מאוד חושש שמה האדם שאיבדנו איתו קשר, שמה יתנקם, שמה הוא ייפגע ואז הוא יתנקם באדם התלותי. לכן האדם התלותי, גם אחרי שהוא מרגיש שהוא איבד קשר עם אדם שפגע בו, הוא עדיין ינסה לרצות את האדם הפוגע. לא כי הפוגע ראוי לריצוי, אלא כי הנפגע הוא תלותי. היות שהנפגע הוא תלותי, הוא נמצא במקום של פחד, והפחד שלו אומר לו, אם פגעתי באדם הזה, או הוא פגע בי ואני לא אסלח לו, אז האדם הזה עוד יתנקם בי. ולכן הנפגע, התלותי, מרצה את הפוגע. אדם שהוא סוג אישיות תלותית, הוא אדם מאוד נחמד לאנשים אחרים. הוא יכול להיות גם אדם שמתעניין הרבה מאוד מה קורה אצל אנשים אחרים. כמו שמספרים בהלצה על אדם תלותי שנפל מצוג גבוה, בעשר השניות האחרונות של החיים שלו, הוא ראה את החיים של השכן שלו לנגד העיניים שלו. הוא לא אדם מזוכיסט שמנסה לפגוע בעצמו, הוא פשוט מאמין שיותר קל יהיה להישאר במערכת יחסי גומלין עם אנשים אחרים, למרות שפוגעים בו. זה עדיף מאשר לעזוב את החברה שבה הוא נמצא. כל כולו שקוע ומקריב את עצמו למען האדם האחר. האדם הזה בחר לא להיפרד מהחברה שבוגעת בו. זה לא בגלל שהוא מזוכיסט, אלא בגלל שהוא לא מאמין שהוא יסתדר לבד לאחר מכן. הוא לא מאמין שהוא ימצא את החברה המתאימה לו לאחר מכן. התפיסה של האדם התלותי היא תפיסה שאומרת, עדיף להיות כמה שיותר מסתגל, כמה שיותר גמיש, שהעיקר שלא יזרקו אותי, העיקר שלא יוותרו עליי. לכן האדם התלותי מתעניין הרבה יותר בצרכים של האחר מאשר בצרכים של עצמו. יכול להיות שהאחר סובל עם מצבי רוח חולים ויורדים, היות והוא האדם תלותי, הוא מרגיש שהוא צריך להתאים את עצמו. לכן אם האחר מתוסכל, אז או שגם הוא התלותי יהיה מתוסכל, או שהפוך, התלותי יתאמץ לרצות, ואפילו יצא מגדרו, לשמח את האדם האחר. לא בגלל שחשוב לו שהאחר ישמח, כמו שבעיקר חשוב לו שהאחר לא יוותר עליי, האדם התלותי. מה שלא יהיה, הוא ינסה להסתגל ולעשות שינוי בעצמו למען האחר. הוא לא יאמר לעצמו, האחר זה אחר ואני אדם שונה ואני לא חייב להיות מוגבל או מותאם למצבי הרוח של מישהו אחר. אלא אם הוא מרגיש רע, נכון שאם אפשר לעזור לו, נעזור לו. אם צריך להתאמץ לעזור לו, גם להתאמץ לעזור לו. אבל לרצות אותו ולהגיע למצב כזה שבו האדם מוחק את עצמו למען האדם האחר, זה בדרך כלל כבר לא מצב בריא. האדם שהוא בעל אישיות תלותית יכול להיראות לנו כאדם שיודע להדחיק את הרגשות שלו, וזה בסדר מבחינת האדם התלותי להדחיק את הרגשות שלו. אבל האמת שהוא מרגיש רע עם זה, זה לא טוב לו. הוא עושה את זה אך ורק בגלל שהוא מרגיש אין לו ברירה. כל אדם זקוק לחברה שתאשר לו שמה שהוא עושה זה בסדר, הוא במסגרת, הוא בתלם. כמו שהרמב"ם אומר שמטבע בריאתו של אדם שהוא יצור מדיני, הרב פינקוס אומר על זה ש... כשהרמב"ם אומר מטבע בריאתו שהוא יצור מדיני, כלומר יצור חברתי, בדיוק כמו שהשמש זורחת ואי אפשר לעצור את השמש הזורחת, כך אי אפשר לעצור את הטבע הזה שהאדם הוא מושפע מהחברה. ואם האדם הוא יצור חברות, האדם שהוא מושפע מהחברה, ואם כך האדם לא יכול לבחור לא להיות מושפע, האדם יכול רק לבחור מאיזה חברה להיות מושפע. מה שנותר זה לבחור מה החברה שממנה היה האדם רוצה להיות מושפע. וזה בסדר שאדם מושפע מהחברה, קצת לבחור את החברה הנכונה. הבעיה אצל האדם תלותי זה שהוא יותר מדי מושפע מהחברה. הוא זקוק לשום מתמיד מהחברה. הוא זקוק להרגיש שבאופן תמידי שלא יעזבו אותו. היות שהטיפוס התלותי הוא ביסודו מרגיש חוסר הערכה. הוא לא מאמין במחשבות שלו, ברעיונות שלו, בדעות שלו. הוא מבחינתו אולי מבין שיהיה. יש לו אינטליגנציה גבוהה, הוא גם יחוס מבחן אינטליגנציה ולראות שיש לו אינטליגנציה גבוהה. אבל זה שיוכיחו לו שהאינטליגנציה שלו גבוהה, לא יעזור לו לשנות את ההרגשה שלו, שלאחר יש דעה טובה יותר, נכונה יותר, שכדאי קודם כל לנסות את דעתו של האדם האחר. אנחנו נצא להפסקה קצרה, לאחר מכן נחזור אליכם גם אל הנושא הזה, גם אל נושאים נוספים שקשורים אל מערכת הנישואים, מערכת ההורות, האדם בינו לבין עצמו. אתם יכולים להתקשר ל-058-693-93, 058-693-93.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, אני שבוע שעבר הבנתי לשיחה של הרב.
כן.
לגבי ההגדרה של הסכיזופרניה.
כן. סכיזופרניה מזוכיסט, כן.
המזוכיסט אולי, כן.
כן.
אז חשבתי שיש לי חלק, כנראה, אולי לא, לא הכל, אבל אולי חלקית, כן אני מרגישה שהזדהיתי עם הנקודות שהרב נתן, אז חשבתי אולי אם יש איזה יצא או משהו להתמודדות, להועיל לעצמי.
בסדר גמור. אנחנו בשבוע שעבר דיברנו על סוג אדם שהוא סוג אדם שהוא קורבן. מה זאת אומרת סוג אדם קורבן? אז בגדול דיברנו זה אדם שהוא יותר שם דגש על הבעיות, על המצוקות בחיים, מאשר על האפשרויות להתמודד עם כל מיני בעיות. אולי דיברנו על זה כרבע שעה, אבל זה בערך הייתה הכותרת. עכשיו על זה את שואלת מה אנחנו הולכים לעשות להתמודד עם המצב. איפה את רואה לדוגמה שזה בא ידי ביטוי?
בעיקר אני מרגישה שיש לי לחיים באופן כללי מצפון יתר, טוב לב, ותרנות מדי, או שאני לוקחת על עצמי אחריות יתר. אז אני, הקורבן שאני מרגישה, לא שאני קורבן של מישהו, של מזל של חיים, פשוט אני הקורבן של עצמי, מעין, כאילו. אם משהו לא מסתדר, לא הולך, אז אני יכולה משימה את עצמי, בגלל שאני טובה מדי, בגלל שאני ותרנית מדי, לא הייתי צריכה לוותר, משהו כזה.
הבנתי, זאת אומרת, בגדול, אם אני מבין נכון, את אומרת, אני נמצא במקום שאני מוותרת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז כן. מגיע הרגע שבו אני אומרת, זהו די, למה ויתרתי יותר מדי?
כן.
ובעצם צברת, הגעת למצב שזהו, כבר צברת יותר מדי.
כן.
יפה. עכשיו את שואלת, איך אנחנו יכולים להתמודד עם מצב של צבירה? כי כאשר אני מבטרת, אני הרי תמיד אומרת לעצמי, אני מבטרת, ובגדול זה יהיה בסדר, בגדול אני מצליחה להתמודד בינתיים עם המצב, ועד שמגיע הרגע שאת לא יכולה לחזות אותו, מתי זה כבר יהיה יותר מדי.
כן.
כלומר, בעצם תמיד יש לך בהתחלה את הלב הטוב, רק הבעיה שמתי נגמר הלב הטוב, את זה אנחנו לא יודעים. כי הרי את לא רוצה עכשיו להיות קיצונית בצד השני, קשוחה ולהגיד, לא, אני לא מוכן לעשות שום דבר.
כן.
את כן רוצה לעשות, רק את יודעת מה הגבול שלך.
כן.
יפה. מאיזה שלב אנחנו יודעים מה הגבול שזהו, ויתרתי אבל אני לא יכול לוותר עוד. התשובה היא, אדם כזה צריך להיות רגיש למחשבות שלו. מהרגע שאת מתחילה לחשוב ולומר לעצמך, רגע, זה לא הוגן, זה לא פייר, זה לא צודק. מהרגע שהמחשבות האלה מתחילות לעלות בראש שלך, הגעת אל המצב שאת כבר לא יוכל לוותר עוד. ואז פה תשימי את הגבול. כי אם את תמשיכי עוד 10 דקות, רבע שעה או יומיים, אז כבר יגיע הרגע של כעס או התפרצות או גם שתיקה רועמת שזה הצד השני, אבל זה אותו רעיון. כלומר, זה איזה שהם ביטויים שזהו, אני כבר לא יכולה יותר וזה לא הוגן, ואז הופכים את הכאב להתקפה. בשביל לא להגיע למקום שהופכים את הכאב, את המצוקה להתקפה, מה שנכון לעשות הוא ברגע שאת מרגישה שוויתרת, עשית מעבר למה שאת חושבת שהנכון לעשות, והגעת למצב שהמחשבות שלך אומרות זה לא הוגן, לא עופר וכדומה, ברגע שהמחשבות הגיעו למקום הזה, כנראה שכדאי לעשות איזושהי עצירה מסוים ולדבר עם השותף, שותפה, כל מקרה לגופו, ולראות איך מייצרים מערכת שבה מתנהלים בצורה שמתאימה לשנינו. מה שעד עכשיו זה מסתדר?
כן, יש לי רק תוספת.
כן.
שבעיקרון בגדול, אני, המחשבה שלי לחיים שלי, שאני כל הזמן רוצה לעשות את הטוב ביותר בכל דבר. כאילו גם כן. ברוחניות, גם ביחסי חברה, וזה
כן.
מה שגורם לי שאני, שמשהו לא מסתדר, לא מצליח, אז אני גורמת כאילו אשימת עצמי כל הזמן.
הבעיה היא לא שאת רוצה לעשות את הטוב ביותר, כי הרבה אנשים רוצים לעשות את הטוב ביותר, הבעיה היא מה קורה כשאנחנו לא עושים את הטוב ביותר. אם אדם הוא רוצה לעשות את הטוב ביותר, זה נהדר. הבעיה היא שכשהוא לא עושה את הטוב ביותר, אז הוא מתוסכל ברמה גבוהה מדי. אם והיה והאדם עושה את הטוב ביותר, נגיד, ברמה של 100%, והוא שמח ברמה של 100%, נהדר. אם אדם עשה 80%, והוא שמח ברמה של 80%, זה גם כן טוב. אבל אם אדם עשה משהו ברמה של 80% ושמח ברמה של 20%, אז זה כבר לא בריא. אז לא בריא זה לא מה שאת רוצה שדברים יהיו מושלמים, מה שלא בריא זה מה שאת בעצם לא מצליחה להסתדר מתי שדברים לא נעשים בצורה מושלמת.
כן.
יפה, ואז מה? כלומר, ואז מה, איך זה משפיע עלייך? או איך זה משפיע עלייך בקשר למה שדיברנו מקודם? לנושא החברתי?
אני לא רגועה עם עצמי, אני לא רגועה במשך היום. אני חושבת שהחיים שלי לא הולכים לפי איך שאני רוצה, לפי איך, כאילו יש סדר מסוים בחיים, סדר
כן.
זמן, סדר
את
יום.
את לא בשליטה, חוסר עונים לפעמים.
מה?
הכוונה שמדי פעם יש חוסר שליטה וחוסר עונים, הדברים לא מתנהלים כמו שאת רוצה.
כן. אז זה לא מדי פעם, זה בגלל כל הלחץ של העבודה, ילדים, בית, אז הכל נהיה ככה כן. עמוס כזה שאני לא... נכון. אבל מינימליים לעצמי, אני לא 100% מספיקה, אז אני עוד יותר נהיה כזה מזל שאני כל הזמן... לא כל הזמן, אבל חלק מהזמן, חלק ניכר.
נכון, ואז,
לא שמחה.
ואז גם נכנסים לעוד מעגל מסוים, כי כשאנחנו לא שמחים ואנחנו עצובים ואנחנו מתוסכלים, אנחנו עוד יותר מאשים את עצמנו, עוד יותר כועסים עלינו, ופחות יש לנו סבלנות לאנשים אחרים.
כן.
זה המעגל הקסמים השלילי.
כן, השאלה זה איך...
איך יוצאים מזה? התשובה היא שמה שאני אמליץ לעשות, זה קחי לעצמך רשימת מטלות, או דברים שהיית רוצה לעשות, להשלים בכל יום, ומה שתעשי, במקום לקחת את רשימת המטלות הזה, ולחלק את זה למטלות, כלומר, ביום אחד אני צריכה לעשות 4-5 מטלות, מה שתעשי, את תקדיש לעצמך, פרק זמן לדוגמה של, אני סתם אתן דוגמה, יכול להיות שהיא לגמרי לא רלוונטית, נגיד סדר מסוים, סדר שיהיה בבית, זה אחת מהמטרות שיש לי. מה שאנחנו נעשה זה לדוגמה היום יום רביעי, יום חמישי, מה שאנחנו נעשה זה ניקח רק חדר מסוים, המטרה היא רק החדר הזה, חוץ מזה אין לי שום מטרה אחרת. כל יום תתחיל לעצמך רק מטרה אחת שרק אותה את עושה בצורה הטובה ביותר. כל יום מטרה אחת, אל תתמקדי בעוד מטרות. זה חשוב מאוד מבחינתך, פרק זמן של אפילו ברמות של 3 חודשים לא להרגיל את המוח להתמקד במטרה אחת ליום, 2 ליום, לא הרבה מדי, כי ברגע שזה הרבה מדי, תמיד נכנס לאותו מעגל הקסמים שלילי. והמעגל הקסמים השלילי הזה הוא הבעיה. הבעיה היא זה לא שאנחנו לא מצליחים להשלים דברים, הבעיה שלנו את המצב רוח, אין את המנוע להשלים דברים בכלל. אנחנו צריכים לעשות תיקון במנוע, לא תיקון בסימפטום. והתיקון במנוע הוא להתמקד בדברים מסוימים, בהם להתמקד, אותם לעשות בצורה מושלמת, לאחר מכן זהו, אין לנו שום, אין לנו יותר מחויבות, כל מחויבות אחרת היא תהיה, אני לא משלוט, היא תהיה, אבל היא תהיה מחר, היא תהיה מחרתיים, כלומר לפי הסדר הזה.
אוקיי.
בסדר?
תודה. יש איזשהו ספר או משהו שהרב ממליץ שאני יכולה לקרוא?
את יכולה להישאר לקה בעזרת השם, איתנו לך מספר טלפון שאני אתן לך ספר שאני אמליץ בעניין.
בסדר, תודה רבה לך.
בבקשה. שלום, ערב טוב.
הלו, שלום.
וברכה.
הקשבתי מקודם, אז ממש הסכמתי עם כל מילה שמתאימה לי.
כן.
אני ממש טיפוס כזה תלותי והכל.
כן.
מאוד הייתי עד עכשיו תלותית בבעלי, והוא עזב אותי לפני חודשיים כמעט, ונסע לחול.
כן.
כאילו ברח. עכשיו אני צריכה להתמודד עם הכל לבד, וממש ממש קשה לי. אם יש איזה צה משהו לעזור לי.
כשאת אומרת...
אני גם עכשיו...
כן. כשאת אומרת...
גם...
בבקשה.
הכל כאילו, אני עם הילדים, והכל, הכל, הכל עכשיו נפל עליי.
כמה ילדים?
4.
4 ילדים. הבנתי. עכשיו, יש לנו... יש לנו איזושהי תמיכה מסוימת, הורים, דודים, משפחה, משהו יש, או שאין לנו שום דבר?
קצת, לא מאוד, ואיזה ארגון עוזרים לי קצת במקספים וכאלה דברים.
הבנתי. איפה את מרגישה שאת זקוקה לעזרה? בבוקר, צהריים, ערב, כל היום בנושא הכלכלי, נפשי, חינוך הילדים, במה?
ממש
בהכל,
כי אני פתאום הרגשתי פתאום שאני מתפרקת, כי מאוד מאוד הייתי תלותית בו.
כן.
ופתאום הוא נעלם לי ממש בלי הודעה מוקדמת, הוא קם והלך.
כן.
יום אחד.
הבנתי, בסדר גמור. מה שכדאי לעשות כשנכנסים ככה לתוך מערבולת כזו, זה נכון שהמערבולת הזאת היא בדרך כלל היא שמה אותנו באיזושהי תחושה של חוסר אונים, כי אנחנו מוצפים ביותר מדי דברים בבת אחת, יש בזה קושי גדול. איך הסתדרת עד החודשיים האלה בינתיים?
אז לא כל כך שמתי לב שהייתי כל כך הרבה תלויה בו, וברגע שהוא עזב, כאילו אני שמה לב שכמה שקשה לי, כן. שהוא לא נמצא.
כן, נכון. לפעמים זה דומה קצת, כשרחמנה ליצלן אדם קרוב נפטר, וחיינו איתו ביחד, אז פתאום שמים לב כמה, לא, בשגרה לא שמנו לב כמה היינו תלויים אחד בשני, ופתאום לאחר מכן שמים לב לתלות ולכל הפרטים שישנם. מה שאני הייתי אמיץ לעשות, זה לקחת מבחינתך את הנקודות שבהן את יודעת שאת כן יכולה להסתדר לבד. האם יש נקודות כאלה?
עכשיו אין לי ברירה פשוט.
לא, בינתיים את לא מצליחה, אני מבין אותך. אין לך ברירה, אבל זה שאין ברירה, זה לא הופך את זה להצלחה. אם אני מבין נכון, אין ברירה, אבל גם אין הצלחה.
זה קשה לי מאוד, אבל אני משתדלת כמה שאני יכולה.
כן. מה שנעשה, זה שניקח לדוגמה, בכל תחום מסוים, שאת מרגישה שיש איזושהי בעיה מסוימת, החל מהמצב הכלכלי, הורות, ילדים וכדומה, קחי את כל המצבים שישנם. בשלב הראשון, מה שהייתי אמיץ לעשות, זה לקחת, נקרא לזה, סולם ערכים. מה זאת אומרת סולם ערכים? מה הם מבחינתך בשלב הזה של החיים? הדברים שאנחנו חייבים, חייבים לעבוד עליהם. לדוגמה, היא כשאדם, הוא, השם ישמו, חולה, אז זהו. הוא לא חולה מאוד, הוא לא יתעסק לא בעבודה ולא במשפחה, הוא פשוט יעסוק במחלה שלו. למה? כי עכשיו זה מה שעומד בראש סולם הערכים. בזמן של עזרה ראשונה אנחנו קודם כל מפנים את עצמנו ומתעסקים רק בדבר החשוב ביותר שיש בסולם, בראש סולם הערכים. עכשיו, את לא יכולה בשלב הזה, כך אני מבין, תוכל להתעסק בהכל, בבת אחת, אז הייתה עזרה, עכשיו אין עזרה, אנחנו במצב קשה. מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה נתחיל לקחת את הרשימה של הדברים שצריכים לטפל בהם, מהדברים הכי גדולים, הדברים הכי קטנים, ואז נעשה רשימה, ונגיד במה, על מה אנחנו חייבים לשים דגש. לדוגמה, בנושא הפרנסה, אין סיכוי, חייבים היום שזה יהיה, אז זה אחד מהדברים החשובים. יש לנו חינוך הילדים, אז יש ילדים שיכולים להסתדר לבד, אז פחות נשקיע בהם, ויש אחרים שאי אפשר, אז כן נשקיע בהם. אני לא עכשיו מכריע אם זה לכאן ולכאן, רק נביא דוגמאות. בנושא של לימודים, בנושא של תחביבים, בשלב הזה אין שום סיכוי. בנושא של חברות, אם ואני לא משיגה איזושהי תמיכה וכדומה, אז אני גם כן בשלב הזה, לשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, פרק זמן שיצטרך, אני פחות אקדיש לזה זמן. מה שחשוב מבחינתך זה קודם כל ליצור את סולם הערכים, מה הכי חשוב מבחינתך בשלב הזה. קחי לעצמך את שלושת ארבעת הנושאים החשובים ביותר שישנם, שימי להם את מירב הדגש במהלך היום. לדוגמה, מתוך 12 שעות תפקוד, תני להם את השש, שבע, שמונה שעות כל יום. תתמקדי רק בדברים החשובים. כי בדיוק כמו שכשבעלך עזב אותך, פתאום יתברר שיש הרבה מאוד דברים, אני אמין שאחרי שתעשי את סולם הערכים הזה, תראי שיש הרבה מאוד דברים גם כן שלא חייבים לשים אליהם דגש, והם רק סוחטי אנרגיה. הם יותר אחראים לנזילת האנרגיה שלנו, מקום שהאנרגיה תתמקד במה שצריך לעשות בשלב הזה, מתמקדים בכל מיני דברים לא רלוונטיים. אז השלב הראשון הוא כשאנחנו מבולבלים, בעיקר עם מצב כזה, לצערנו, לעצור ולהחליט מה הדברים החשובים ביותר בשלב הזה. אחרי שראית מה הדברים החשובים בשלב הזה, ואז את מסננת, ברגע שאת מסננת, אז תוכלי להמשיך הלאה ולראות מה את בוחרת לעצמך, איך את מתמקד בכל דבר. עכשיו, חוץ מזה, יש פה אדם ששמע את השיחה שלך, עורך דין, והוא רוצה לעזור לך, הוא רוצה לסייע לך, נגיד לו ישר כוח גדול מאוד, שהוא רוצה לראות איך הוא יכול לעזור ולסייע לך בעניין הזה.
Okay, תודה.
בסדר גמור, אז תישארי על הקו, והוא ייתן לך את המספר, ויעזור לך בנושא הזה.
תודה רבה רבה.
ברוכים תהיו, ישר כוח גדול מאוד לעורך דין, צוריאל שהחליט לעזור ולסייע בעניין זה. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה, מיד לאחר מכן נחזור לשאלות שלכם. 058-693-93 058-693-93.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
כן, שלום, חזרנו אליכם, ויש לנו כמה וכמה שאלות שננסה לענות עליהן, לא בטוח שנספיק עוד לעלות מאזינים. מה שאנחנו רוצים להתייחס לכמה וכמה שעות שקיבלנו, רק לפני כן נציין שהגברת שעלתה מקודם השידור שבעלה עזב והיא זקוקה לעזרה ותמיכה, אז קיבלנו כמה וכמה טלפונים מאנשי מקצוע, קיבלנו עורך דין וקיבלנו עוד אנשי מקצוע שרוצים לסייע, רוצים לתמוך, רוצים לעזור, הדברים נהדרים ומחממים את הלב, הערבות ההדדית היפה הזו. אנחנו רוצים להתייחס לכמה שאלות, מהשבוע, שבוע, משבועות גם כן קודמים. למה החינוך החרדי מחנך לסגירות ולא להתפתחות? התשובה היא שהשאלה היא לא לגמרי נכונה. גם חינוך חילוני מחנך לסגירות. בתחומים מסוימים, לדוגמה, גם הורים חילוניים סטנדרטים לא יאפשרו לילד שלהם להיות קרוב לאנשים שיש להם שפה זולה. הם גם יבדקו שהילדים שלהם לא יתחברו עם ילדים בגיל שלהם או מעל הגיל שלהם שמתנהגים בצורה שלילית. בטח שההורים לא יאפשרו לילדים שלהם להסתובב בחברת עבריינים. כלומר, גם הורים חילונים מבינים שיש תחומים שלא כדאי להראות לילד, אלא כן לרסן, כן לשים חומה סביבו שלא יראה דברים, שלא יתחבר דברים. למה? כי לא בכל גיל אפשר לחסן לכל דבר, ובכלל לא רק בגיל הילדים והנעורים, אלא אל תאמין בעצמך עד יום אותך. גם אם הם לא ידברו בשם הפתיחות של הילד, הם, גם הם, כשהם ירצו, גם הם ירצו שהילדים שלהם יפגשו נערים מתורבתים, ולא נערים עבריינים, הם ירצו שבשם הפתיחות הם גם כן סגורים. אלא הם לא יאפשרו לילד לפגוש את הנערים השליליים. במילים אחרות, כל הורה יש לו את הגבולות שלו, כל הורה יש לו את מערכת הריסון שלו. השאלה היא לא למה לרסן, אלא למה לרסן. וכאן זו שאלה של רגישות וערכים. הורים שיש להם רגישות לשפה זולה, ירחיקו את הילד שלהם מחברים שמדברים בשפה זולה. הורים שיש להם רגישות מילדים שנמצאים כל היום עם פלאפונים ומחשבים, אז הם ירחיקו את הילדים שלהם מזה. הכל לפי הערכים של ההורים, ובינתיים אני עדיין מדבר על הורים חילונים. נלך שלב אחד קדימה. גם בציבור שנמצא במקום דרבותי, כמו שראינו, והוא חילוני, והוא מרסן את הילדים שלו ולא מאפשר להם לראות כל דבר, ציבור שאמון על כך שהמחטיאו זה יותר מההורגו, הסף הרגישות הוא גבוה הרבה יותר, ולכן גם מרסנים ומרחיקים ילדים ממה שיכול חלילה להתקרב. קרב להמחתיאו, שזה יותר מההורגו. לגבי פתיחות, אין ספק רוצים שיתפתח. יפתח גם בציבור החרדי, בציבור דתי, ציבור שדוגל בעירת שמיים. גם הציבור כזה רוצה שהילד יתפתח, יפתח את האישיות שלו, את המידות שלו, את העירת שמיים, את הבן אדם למקום, בן אדם לחברו, את לימוד התורה. אין מעצור, אין גבולות לעולם העשיר והמתפתח שיש ביהדות. ונתתי לך מהלכים בין העומדים, כך אומר הנביא זכריהו, מהלכים זה נשמות ישראל, שהם בין העומדים יחסית למלאכים, שאומנם במקום גבוה, אבל לא עולים מעלה מעלה. לכן, זו לא שאלה למה ישנם אנשים שהם סגורים יותר, למה חרדים סגורים מחילונים. לא, כולם מסכים שצריך לסגור. השאלה היא על מה צריך לסגור ועל מה צריך לפתוח. כולם מסכים שצריך להתפתח. השאלה היא במה צריך להתפתח? אם כן, השאלה היא לא לגבי שיטת החינוך, כי שיטת החינוך היא אותה שיטה. השאלה היא איך אתה מפעיל את השיטה. כל אחד מי שצריך לרסן, השאלה למה לרסן. כל אחד מי שצריך להתפתח, השאלה היא למה צריך להתפתח. עוד שאלה. מה דעתנו על הרצאות וספרים שאומרים שאדם צריך לדמיין את ההצלחה שלו, וכך הוא יגיע להצלחות? התשובה היא, לגבי כל התכנים האלה, שאנשים שמפיצים את התכנים, יש להם איזשהו סוד גדול, איך להרוויח כסף, איך לשפר את החיים, הידי כך שאתה מדמיין לעצמו, איך המציאות ייראה, ואז המציאות הזאת תגשים את עצמה. לעניות דעתי, זו תיאוריה, זוהי תפיסה, זה הרצאות, תכנים, ספרים, שבעיקר מי שמרוויח מהם זה מי שמפיץ את התכנים האלה. לא בטוח שמי שקורא את התכנים האלה מרוויח כל כך הרבה. כל התיאוריות האלה של תחלום, תדמיין לעצמך איך אתה מגיע להצלחות, איך אתה מצליח להגיע בדיוק למקום שרצית להגיע, הן מצליחות בגלל שהן נוגעות בנקודה הכי רגישה של העצלנות של בני אדם. הנקודה שאומרת, אל תתאמץ, רק תחלום, רק תדמיין, ואז תצליח. כאן אני אוהב לצטט את מה שאמר עליו שמחי. הוא אמר פעם, תישן פחות, תחלום פחות. זה נהדר לחלום ולהשתמש בכוח הציור. הרב דסלר אומר, על מה שכתוב על רבי עקיבא שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל כאשר הוציאו אותו להורג, והוא אמר קריאת שמה. שאלו אותו עד כאן, רבנו עד כאן, אז הוא אמר, הרי כתוב בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, וכל ימי חיכיתי מתי אני אגיע לרגע הזה, והנה הגיע הרגע הזה, אז איך אני עכשיו לא אקיים את זה? אז אומר בעל המכתב אליהו, מה זאת אומרת כל ימי חיכיתי לרגע הזה? התשובה היא שכל פעם כאשר הוא אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא קיבל מלכות שמיים, והוא צייר לעצמו איך הוא מוסר את נפשו. אז הוא צייר את זה לעצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והציור הזה עזר לו להמחיש את זה. כך גם כן הסבא מקלם אומר שההבדל בין צדיקים לבין רשעים, ההבדל המהותי זה ההבדל שבכוח הדמיון, בכוח הציור. הרשעים יש להם כוח ציור שמצייר את הנאות עולם הזה, לבין הצדיקים שכוח הציור שלהם מצייר את הנאות, העריבות, הנועם והעונג שיש בענייני היהדות, התורה והמצוות. אז אין ספק, הכוח הציור הוא כוח גדול מאוד. יש בסיס אמיתי לדברים, אבל יש הבדל בין בסיס אמיתי לבין אמת שלימה. יש בסיס טוב שאדם מדמיין, שואף, מצייר לעצמו כל מיני צורים במוח, איך הוא רוצה לראות, איך הוא רוצה להשיג, כל זה נהדר. כפי שהראינו, הרב דסלר, הסבא מקלם, אבל הדגש הוא האם החלום מתורגם למעשים. אנשים מתוסכלים או ילדים קטנים, נוח להם לדבר בשם החלומות, ואז בשם החלום לנסות להגיע לכל מיני מקומות גבוהים מדי. אם והיה, ואדם יש לו חלום ומתורגם לעשייה, שדורשת מאמץ, אז זה מדעת שהחלום הזה יש סיכוי שהוא גם כן יום אחד יתגשם, וכשהוא יקיץ מהחלום הוא גם יראה דבר יפה. כאן מגיעה תוכנית לסיומה. תודה רבה לסגי פרלמוטר, אשר גייבר, לכם המאזינים, היו ברוכים.